גם אם אדם נמצא בכל מיני קשיים של העולם הזה, אבל הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, אז הכי טוב לו, זה לא מפריע לו. זה, על זה נאמר, דוד המלך אמר, גם כי אלך בגי צל מוות, לא יררה. למה? כי אתה עמדי. כשאתה עמדי, אני לא מפחד משום דבר. אני גם לא עצוב משום דבר, אני לא מצטער משום דבר. ולעומת זאת, גם אם אדם יהיה לו את כל ההצלחות של העולם הזה, אם אין לו את קרובת השם, לא יהיה לו טוב. וזה רק, לפעמים יש לנו עיסח הדעת, אבל, ונראה לנו שכאילו טוב לנו, אבל זה לא. ליהודי לא יכול להיות טוב אם הוא לא משיג, אם הוא לא משיג את קרובת השם. בעניין של פסח, העניין של פסח זה העניין של קרובת השם. לכן כל שנה אנחנו יוצאים ממצרים, וזה מה שכתוב גם בהגדה של פסח. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מארץ מצרים. בוא נתבונן, מה מתכוונת ההגדה להגיד לנו? שאנחנו נדמיין לעצמנו איזה דמיון כזה, שאנחנו חיים לפני 3,300 שנה, וכאילו אנחנו עכשיו נמצאים ביציאת מצרים, זה הכוונה? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מארץ מצרים? זה כוונת הדברים? בוודאי שלא. העומק הדברים זה, כל אחד מאיתנו עבר בחיים שלו את מצרים, את המיצרים, את הגבולות, כל מיני מקומות, מצבים מאוד לא נעימים שהוא היה, והקדוש ברוך הוא ברוך השם מושיע אותנו. בהמשך אנחנו נראה את זה עוד יותר קצת בעומק הדבר. ועל זה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהגבולות ומהצמצומים, מהצער של העולם הזה, ומקרב אותנו אליו, זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מארץ מצרים. על זה זה נאמר. אז זה התכלית. התכלית היא למעשה, וגם אנחנו מקווים, בעזרת השם, השנה הזאת, בפסח כבר נהיה במציאות של גאולה שלמה. ולכן זה מומלץ. לא חובה, אבל זה מומלץ שכל אחד לפחות יקנה שני כבשים. כי יהיה לחץ מאוד גדול על הכבשים. לפחות. לפחות. המינימום. מה? אחד קורבן פסח, אחד קורבן חגיגה, ונרצה נביא עוד כל מיני קורבנות, שלמים, שיהיה לנו בשר לכל השבוע. אז זה מומלץ לקלוט. תראו לכם שערב פסח יבוא בשיח. אתם יודעים מה יהיה בזה? אתם יודעים מה יהיה בשוק הכבשים? ואיזה לחץ זה יהיה על הכבשים? וכמה כבשים? כמה כבשים אתם חושבים שאנחנו נצטרך השנה? מה? אנחנו נצטרך בערך... בלי לחשב את היהודים שבאים מחוץ לארץ, בלי היהודים. בוא נגיד מינימום אנחנו נצטרך לכל הפסח, כולל כל הפסח. זה צריך קורבן פסח, קורבן ראייה, עולת חגיגה, ועוד שלמים שאנחנו נדים. כל יהודי צריך לפחות 4 כבשים, 7 מיליון בערך יש בארץ, 6 מיליון, כפול 4, זה 24 מיליון כבשים צריך. אתם יודעים איזה לחץ יהיה זה? מכל זה. מכל העולם יביאו לפה כבשים. אז זה העניין, זה העניין של הגאולה האמיתית היא, וזה החירות הנפש, שהאדם מרגיש את קרבת השם, ואין דבר יותר שאנחנו רוצים ומחכים לבחינה הזאת. פעם, רבי נחמן אמר, פעם כל ההתחלות, הכל היה בשביל להגיע למצב הזה. אבל מה קרה? מסביר רבי נתן, שעם השנים, אחרי חורבן בית המקדש הראשון ואחר כך השני, ואנחנו השנה אנחנו כבר 1948 שנים, 1900, סליחה, תכף נעשה חשבון, מדויק, כן, 1948 שנים כבר אחרי חורבן בית המקדש. ומאז ועד היום, איבדנו מאוד, מאוד מאוד איבדנו את הדרך איך לבוא לגאולה, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. מדוע? כי היצר הרע זה לא כמו שאנחנו חושבים. יש יצר רע של מידות לא טובות, כעס, גאווה, קנאה, ויש יצר רע של תאוות. זה לא כך. יש את היצר הרע הזה, אבל יש יצר רע מאוד חכם. כי זה כתוב בתורה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש לו חוכמה ויש לו ערמומיות, הוא מבלבל אותנו. הוא מבלבל אותנו באופן כזה שאנחנו לא יודעים איך באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. תודה רבה. אנחנו לא יודעים מה לעשות כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. היצר המבלבל אותנו. יום אחד, ביום ראשון הוא אומר לנו, כל היום תתפללו. ביום שני הוא אמר לנו כל היום תרקדו. ביום שלישי הוא אמר לנו כל היום תלמדו. אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות עם כל מה שעובר עלינו, מה עושים באמת כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי לזכות למקום הזה. לכן, מסביר רבי נתן, שזה הכוונה, פעם כל ההתחלות, הכל היה העניין של הגאולה. עכשיו צריך להתחיל להגיע לזה, אבל איך מגיעים לזה? מפורים. למה מפורים? כי פורים, כתוב ברבנו הארי הקדוש כותב, שהעניין של פורים זה נקרא, האור שמאיר בפורים זה נקרא אור יסוד אבא. יסוד אבא זה מושג עמוק בקבלה ובחסידות, והמשמעות של המושג הזה, שיש צדיקים גדולים מאוד בעם ישראל, והם מאירים לנו את הדרך. כל העניין של פורים זה נקרא הערת הצדיק. אז זה מסביר רבי נתן, זה מה שרבי נחמן אמר. פעם כל יהודי היה יכול למצוא את הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה העניין של פסח. היום אנחנו איבדנו את זה, ולכן אנחנו צריכים ללכת ולהתחיל את הכל ממתי? מפורים. מה הכוונה להתחיל מפורים? של להתקרב לצדיק. והצדיק ידריך אותנו איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן, כשמשה רבנו, אחרי שעם ישראל חטא בחטא העגל, הוא ירד מהר סיני, אז כתוב, ויעמוד משה במחנה ויומר, מי לשם אליי. מה זאת אומרת מי לשם אליי? מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, שיבוא אליי, ואני אלמד אותו איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי הבלבול הדעת, אנחנו נפלנו לבלבול דעת גדול מאוד, בגלל הגלות הגדולה שאנחנו נמצאים, בגלל החטאים, בגלל היצר הרע הגדול שיש בעולם, אז אנחנו לא יודעים את הדרך, לא יודעים מה לעשות, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים שהצדיק ידריך אותנו בקרבת השם. לכן, הדרך מפורים לפסח, ופורים זה בחינת העבודה, והמדרגה של להתקרב לצדיק, ופסח זה בחינת העבודה והמדרגה של להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז צריך את הצדיק כדי שהוא ילמד אותנו, הוא המדריך שלנו, הוא מאיר לנו ומכוון לנו את הדרך, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מה שאמר רבי נחמן מברסלב. לכן, כל הזמן הזה, ה-30 יום, שבין פסח, בין פורים לפסח, זה בעצם הדרך שהצדיק מדריך אותנו. ויש כמה וכמה דרכים שמרמזים על העניין הזה. אחד הדברים זה, בשבת הקרובה, אז היא נקראת שבת פרה. מדוע היא נקראת שבת פרה? כי אחרי שגורמים לקרוא את פרשת השבוע, קוראים עוד קטע של התורה שנקרא פרשת פרה אדומה. פרשת פרה אדומה היא פרשה, כידוע, פרשה מאוד מאוד עמוקה. עד ששלמה המלך, שעליו כתוב ויחכם מכל האדם, ששלמה המלך חכם כל כך גדול, הוא ניסה להבין את הסוד של פרה אדומה. מה אמר שלמה המלך? אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. לא זכיתי להשיג את הסוד של פרה אדומה. כל כך חוכמה עמוקה יש בעניין של פרה אדומה. העניין, כל העניין של פרה אדומה, זה חלק מהדרך שהצדיק מלמד אותנו איך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. לכן היום, בעזרת השם, אנחנו נתחיל ללמוד קצת את פרשת פרה אדומה. אבל אחרי פרשת פרה אדומה, זה השבת הקרובה. שבת אחרי זה, עוד פרשה מיוחדת. יש לנו פרשה שנקראת פרשת החודש. מה זה פרשת החודש? כמה שנספיק נדבר על זה קצת. פרשת החודש זה, החודש הזה לכם, ראש חודשים הוא לכם לחודשי השנה. זה יש מצווה בתורה, שקצת נסביר על המצווה הזאת, שנקראת קידוש החודש. המצווה של קידוש החודש, זה השלב השני, שהצדיק מלמד אותנו איך להתקרב לפסח, איך לזכות להגיע לפסח. זאת אומרת שבשתי הפרשיות האלה, ישנם רמזים והדרכות ועצות, איך אנחנו זוכים מתוך המקום והמציאות של ההסתרה הגדולה שאנחנו נמצאים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם נתחיל מפרשת פרה. פרשת פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? זה אחת מהמצוות של התורה. זה מובה. בתורה זה כתוב בפרשת חוקת בספר במדבר. פרשת חוקת בספר המדבר מתחילה מפרשת פרה אדומה. זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. התורה מלמדת אותנו. יש, בתורה שלנו, יש הלכות, הלכות, הן לא מאוד מצויות היום, הן מצויות, אבל הן לא מאוד מצויות, כי אין לנו את בית המקדש, לכן הן לא מאוד מצויות. הלכות שנקראות הלכות תומה ותארה. יש מצב שאדם נטמא. אדם, זה סוג של תומה שיורדת על האדם, וזה יכול להיות מכמה סיבות. יש כמה סיבות שגורמים לאדם להתאמה. והשאיפה שלנו, כמובן, זה להתאהר מהתאומה הזאת. התאומה החמורה ביותר, שהתורה מגלה לנו, היא נקראת תאומת המת. מהי תאומת המת? שחזל קוראים לזה אבי אבות התאומה, זאת אומרת שזו התאומה החמורה ביותר. מה זה התאומה הזאת שנקראת תאומת המת? אדם שנמצא בתוך חדר, או אדם נוגע באמת, או בכלי שנגע באמת, אדם בעצמו נטמע בתאומת מת. תאומת מת, כמו שאמרנו שהיא תאומה חמורה, אדם שנטמע בתאומת מת, אסור לו להיכנס להר הבית, לבית המקדש. זה אחת הסיבות שאנחנו היום נמנעים מלעלות להר הבית. כי בהר הבית יש אזורים שמותר להיכנס לתממת, אבל עד גבול מסוים. לבית המקדש עצמו, אדם שהיה תמה בתאומת מת, אסור היה לו, עד שהוא לא נטהר, אסור היה לו להיכנס לבית המקדש. להתאמה בתאומת מת, זה לא אומר שאדם אשם בזה. לא בהכרח שהוא אשם בזה. קרה שנפטר עם מישהו נפטר לו בבית. כן, הוא לא? מה? היום כולנו תמי מתים, ודאי. כן, אפילו עשה מצווה, נכון? לפעמים גם אדם עושה מצווה, מלווה את המת, הוא נטמע בתאומת מת. כמה זמן נמשכת תאומת מת? תאומת מת נמשכת 7 ימים. וכדי להיטהר מתאומת מת, פה התורה מגלה לנו, סוד, צריך לקחת פרה אדומה, תמימה. מה זה פרה אדומה תמימה? שאפילו 2 שערות שחורות פוסלות אותה. מותר שיהיה עליה רק שערה אחת שחורה, על כל הפרה. היא חייבת להיות אדומה לגמרי. ראיתם פעם פרה אדומה לגמרי? האמת היא שהיום יש. אפשר היה ש... כן, כן. בארצות הברית, עכשיו, לפני כמה חודשים, נולדה פרה אדומה. בעזרת השם, אנחנו נקיים מצוות פרה אדומה השנה. מייעד אותה. אז מה עושים עם הפרה? מה עושים עם הפרה? עם הפרה, אז התורה מלמדת אותנו, זה פרשת פרה. אומרת, יש כהן מיוחד שהיה ממונה על העבודה של הפרה. הוא היה לוקח אותה, את הפרה האדומה, היה לוקח אותה, היה לה מקום מיוחד, בימה מיוחדת, בהר הזיתים. הר הזיתים נמצא מאחורי בית המקדש, מאחורי הר הבית. ואז בבימה הזאת, היו לוקחים את הפרה האדומה, ואסור היה לעשות בה שום עבודה. שום עבודה אסור היה להשתמש בפרה האדומה. הוא היה לוקח אותה לבימה. מהמקום של הבימה, הכהן שהיה עוסק בעבודת הפרה, היה לו קו ראייה לראות את הפתח של בית המקדש. זה היה בנוי באופן כזה, שבעיניים הוא היה רואה בקו ישיר את הפתח של בית המקדש, ואז הוא היה שוחט את הפרה, ולאחר שהוא היה שוחט את הפרה, הוא היה שורף את הפרה, והיו מקבלים מהפרה אפר, מציאות של אפר, שורפים אותה עד שנהיה אפר. את האפר הזה לוקחים בתוך כלי מיוחד, שבתוך הכלי יש מים חיים. מה זה מים חיים? מי מעיין, מים שהיו שואבים אותו ממעיין, מערבבים את האפר פרה אדומה, יחד עם המים החיים, ואז ביום השלישי וביום השביעי של התממת, אדם נטמע ביום ראשון תממת, והיה צריך לבוא אל הכהן, ביום שלישי, ואחר כך בשבת, שאחרי זה, כי זה ביום השלישי והיום השביעי לתומתו, והכהן היה מזה עליו ממי הפרה. ממי הפרה. מה זאת אומרת מזה? היה לוקח עץ ארז, והיה לוקח עשב שנקרא אזוב, ועוד תולעת שני, וצמר שצבוע בצבע אדום, ומכניס את כל זה לתוך המים, ומזה על התמה. כשהוא היה עושה את זה ביום השלישי וביום השביעי, במוצאי היום השביעי, התמי המת הזה היה טהור. אבל אי אפשר להתאר מתאומת מת בלי ההזעה הזאת של האפר של הפרה אדומה. ולכן אנחנו כולנו תמי מתים היום, כי אין לנו פרה אדומה. אין לנו את כל המהלך הזה. ועל זה, על המצווה הזאת, אמר שלמה המלך, אני לא מבין את הסודות שלה. אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. כל כך רחוק ממני ההבנה בזה. מה היה קשה לשלמה המלך? כל המצוות זה גזירה של הקדוש ברוך הוא. תפילין זה לא גזירה של הקדוש ברוך הוא. איך לכתוב ספר תורה זה לא גזירה של הקדוש ברוך הוא. אז מה קשה לך הדבר הזה? אז קצת נתבונן מה היה קשה לשלמה המלך. הקושייה הראשונה שהיה קשה לשלמה המלך זה, הרי התממת, האדם שהיה תממת, היה בא אל הכהן. הכהן צדיק, נכון? מוסר את הנפש לעזור ליהודי להתאר. מה עושה הכהן? לוקח את העץ, ארז והאזוב והתולעת שני, שם את זה בתוך המים ומזה עליו. מה אמרנו? מה קורה לאדם התמה? מה קורה לו? הוא נהיה טהור. מה קורה לכהן עצמו? נהיה טמא. אז זה אמר שלמה המלך, זה אני לא מבין. אני לא מבין, הכהן הצדיק, שבסך הכל בא ורוצה לעשות פה טובה, עושה טובה. הוא מזה על הטמא. הטמא נהיה טהור. והוא, שהוא טהור, הוא נהיה טמא. על מה ולמה? על זה אמר שלמה, זה אחת הסיבות. על זה אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה? בירוק ממני. אני לא מבין את זה. איך יכול להיות, דווקא שהוא בא ועושה דבר, מצווה גדולה מאוד, לעזור לי, לעם ישראל, להיות תאורים, על מה ולמה הוא ניתר. אז על זה שלמה המלך אמר, את זה אני לא מבין. בחסידות, תלמידי הבעל שם טוב היו אומרים על זה תירוץ על הדבר הזה. זה לא תירוץ שעכשיו מסביר בכל הצדדים, אבל זה תירוץ שמסביר קצת מתוך הדבר הזה. אמרו תלמידי הבעל שם טוב, תירוץ נפלא מאוד בדבר הזה. אדם תמה זה בחינה שאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא. אדם טהור זה צדיק, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. הצדיק בא לעזור עכשיו לנו, לעם ישראל, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אמרו תלמידי הבעל שם טוב, שהתורה אומרת לו, כדי לעזור ליהודי, אתה חייב לרדת למקום שלו. אתה חייב לקבל על עצמך גם כן להתאמה. כדי לעזור לאדם רחוק להתקרב, תדע לך אי אפשר, אלא על ידי זה שאתה מקבל על עצמך גם כן להתרחק. לא, לא. תומה אחרת. תומה אחרת, לא תומה, תמת, תומה אחרת. אבל היסוד הוא שאי אפשר לעזור לאדם רחוק להתקרב, אלא על ידי שיורדים אל המקום שלו, למצב שלו, מבינים אותו, ואז מהמקום שלו אתה יכול לעלות אותו. אתה יורד למקום שלו, אתה יורד, זה ירידה, זה התומה שעולה על הכהן. אז ככה אתה יכול לעזור. אז מישהו שאל אותי שאלה, שאלה מאוד יפה, אמר, כן. אני מבין, מדובר פה עכשיו בצדיק שרוצה לעזור לאדם הרחוק. שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו, שהוא לא יתרחק, שהוא לא יתאמה. מה, הוא חייב להתאמה? הקדוש ברוך הוא כל יכול, שיעשה שמי שבא לעשות מצווה, לקרב את הרחוקים, אז שלא יתאמה, שלא יתאמה מזה. אז אמרתי לו, נהפוך הוא. מדוע? הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אתה מוכן לעזור ליהודי? אתה מוכן לעזור ליהודי? אבל כדי, אני רוצה לראות שאתה מוכן, בכזאת מסירות נפש, שאתה גם מוכן להתאמה. אפילו שאתה בעצמך, יהיה לך בעיות מזה, אתה מוכן לקבל על עצמך את הבעיות הזאת בשביל לעזור ליהודי. אם אתה מוכן בעצמך לקבל, לעבור כל מיני תיקונים וכל מיני קשיים, ואתה מוכן למסור את הנפש בשביל לעזור ליהודי, אז אתה ראוי לעזור לו. אבל ככה סתם להיות, להישאר איפה שאתה, והכל יהיה ללך בקלות, זה לא הולך. יש סיפור. אני לא יודע מה הסיפור האמיתי, אבל היסוד, המוסר, העניין שלומדים ממנו, ובדי אפשר ללמוד ממנו דבר גדול מאוד. מסופר על רב לויצחק מברדיצ'ב, שידוע היה סניגורם של ישראל. רב לויצחק מברדיצ'ב פעם הגיע אליו איזה יהודי, שהיה סובל מעצבות גדולה מאוד. רב לויצחק ראה את זה, הוא היה יהודי עצוב, הוא כל כולו ניסה לחזק אותו, לעודד אותו, לשמח אותו, בכל הדרכים שבעולם. שום דבר, לא מועיל. העצבות אצל היהודי הזה הייתה יותר מדי חזקה. גם רב לויצחק מברדיצ'ב לא הצליח לעזור לו. הרב יצחק אמר, אני לא מוכן, יהודי עצוב, אני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לקבל את זה שיש יהודי עצוב. הוא אמר ליהודי הזה, אתה יודע מה, אני מוכן לעשות איתך הסכם. היהודי אמר לו, מה? אמר לו, תשמע, אני נותן לך את כל העולם הבא שלי, אבל בתנאי אחד, שתהיה בשמחה. היהודי שמע את זה, אמר, העולם הבא של רב יצחק מברדיצ'ב, זה באמת סיבה להיות בשמחה, זה אני מוכן. התחיל לשמוח, רב יצחק אמר לו, אתה מקבל את כל העולם הבא שלי. נתתי לך את כל העולם הבא שלי. היה לו עולם הבא שכדאי לקבל את העולם הבא של רב לויצחק מברדיצ'ב. אחרי שהוא הלך אותו יהודי, אמרו לו תלמידיו של רב לויצחק מברדיצ'ב, אמרו לו, רבנו, אחרי הכל, בסדר, אתה נתת לו את העולם הבא שלך, איך עשית כזה דבר? אז הוא אמר להם, תדעו לכם, שווה לי לשמח יהודי מכל העולם הבא שלי. אז זה הבחינה של הצדיק שמוכן למסור את כל כולו בשביל עם ישראל. ובאמת, יש פה מדרגה ומציאות שאנחנו לא מכירים אותה. מדוע? כי עוד לא זכינו לזה. לא רוצה שנזכה לזה. לא זכינו לזה. ובאמת, צריך לדעת, ככל שאדם זוכה יותר לתקן את מידותיו, את כל הדמיונות, את כל התאוות, כל הבלבולים שיש מהעולם הזה, לאט לאט מתגלה בלב הצדיק אהבת ישראל כל כך גדולה, שזה בחינה כזאת, אם הוא לא יעזור לעם ישראל או לאדם יהודי, למה לא חיים? עד כדי כך. הוא לא יכול לחיות אם הוא לא עוזר. איפה מצאנו כזה דבר? מצאנו כזה? בתורה. עם ישראל חטא בחטא העגל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הרף ממני והשמידם, תניח לי ואני הולך לשמיד את עם ישראל. כשמשה רבנו שמע את זה, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אם תישא חטאת, אם אתה סולח לעם ישראל, אתה ואני הסתדרנו. ממשיכים לעבוד ביחד. ואם לא, ואם אין, מכן נינה מספרך אשר כתבת. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אתה ואני לא ממשיכים לעבוד ביחד. תמחה אותי, אל תכתוב בספר התורה וידבר השם אל משה. אין משה בתורה. כתוב בזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי אתה, מה מגיע להם שהם עשו איתך את העגל? גיהנום, כפקלה, איסורים, ותר להם על הכל, תן את כל האנשים שמגיע לעם ישראל, כל האנשים שמגיע להם, תן לי את זה. ככה כתוב בזוהר הקדוש. אנחנו יכולים להבין מה זאת אומרת, שבן אדם אומר באמת, לא עכשיו הוא עושה אולי, זה לא הצגה, זה לא תיאטרון. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, כל האנשים שמגיעים להם, תן לי את זה. איך זה יכול להיות? מי מאיתנו מוכן לעשות כזה דבר בשביל מישהו אחר? אנחנו מוכנים? לכל או יותר אנחנו מוכנים אולי לוותר על רבע שעה שינה בשביל לעזור ליהודי, אבל לא חצי שעה שינה. שלא יקחו מאיתנו חצי שעה. ודאי שכן, ודאי שכן, ואתה צודק במה שאתה אומר, ואני... באמת הפנימית של עם ישראל יש את המסירות הנפש כמו של משה רבנו לכל יהודי. המצבים של המלחמה באמת מתגלה העוצמה הפנימית של נשמות ישראל. זה באמת, זה עת רצון שבאמת מתגלה שם משהו מאוד מאוד מיוחד ברגעים האלה. אבל אני אומר, בדרך כלל ברגילות שלנו אנחנו לא נמצאים במצב הזה. אחר כך לא תוך כדי, בסדר? זה משיח את הדעת. אחר כך בסוף אתה יודע, אנחנו נשארים פה עד זה עד אלו ידע. מתקנים את מה שלא היינו בפורים. אז אני אספר לכם סיפור ששמעתי את זה מפי יהודי שהוא בעצמו היה בתוך המעשה הזה. מי שסיפר לי את זה, אחד מהצדיקים הגדולים, שמו רבי עקיבא, או אדמור מפוריסוב, אחד האדמורים בירושלים, והוא סיפר לי, היה לו חבר, קראו לחבר שלו רב אברום אהרונוביץ', אחרי הוא נפטר. רב אברום נפטר לפני בערך 20 שנה, וכתבו עליו ספר אברהם עבד השם. היה צדיק מאוד מאוד גדול. רב אברום היה צדיק מאוד גדול. וזה סיפר לי, האדמור מפוריסוב סיפר לי, הוא היה חבר מאוד טוב של רב אברום, ששנתיים או שלוש שנים לפני שרב אברום נפטר, לקחו אותו, הוא היה חולה, לקחו אותו לבית חולים, הוא שכב במיטה. ליד רב אברום שכב בחור צעיר בן 28, שהבחור הזה, לא עלינו ולא על אף יהודי, מצאו אצלו ברגל נמק, והרופאים הגיעו למסקנה שאין ברירה, כדי להציל את החיים של הבחור, חייבים לקרות לו את הרגל. וכמובן, בחור צעיר בן 28, שאנחנו כולנו יכולים להבין איזה צער זה לבחור, למשפחה, בחור צעיר, הולך לעבור כזה דבר. היה שם צער מאוד גדול, בחיות מאוד גדולות, ורב אברום ישב... היה במיטה, באותו חדר היה במיטה בצד. עברו כמה ימים, פתאום ראו נס. הבחור, הרגל שלו, בדרך ניסית מחלימה. אבל היה לצערנו עוד נס בזה. מה קרה? גילו נמק ברגל של רב אברום. אז לא הייתה ברירה, וקרתו לרב אברום את הרגל. שלוש שנים לפני שהוא נפטר, קרתו לו את הרגל. היו איתו תלמידים שלו, חסידים שלו. אמרו לו רב אברום, מה זה, הנמק זה לא דבר שקופץ מביטה לביטה. מה קרה פה? אז הוא אמר להם בתמימות, רב אברום אמר להם בתמימות. זה סיפר לי את זה מישהו שהיה שם, האדמור מפוריסוב. רב אברום אמר להם בתמימות, אמר להם, תראו, אני בן 70 ופלוס, אז בן 75 היה, אני בן 75, מה אני צריך את הרגל? אני כבר מבוגר, אני רואה בחור צעיר, מסכן, הולכים לקרות לו את הרגל. אמרתי לקדוש ברוך הוא, למה שיקרתו לו את הרגל? תעביר את הנמק אליי ותרפא אותו. רצון ירעב יעשה. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה הזאת, ובאמת כך זה קרה, וקרתו לרב אברום את הרגל. אז אמר לי פעם, אז האדמו"ר מפרוסיה, והוא סיפר לי את הסיפור הזה, והוא היה, במעשה הזה. אמר לי, איך בן אדם יכול לעשות כזה דבר? איך בן אדם? זה הגילוי, זה הגילוי של אהבת ישראל, שיש בלב האדם, זה באמת קיים בלב של כולנו, כמו שאמרתם, וזה מאוד נכון. ברגעים מסוימים רואים את זה, שאנשים מוכנים למות בשביל להציל, בשביל להציל אחרים. אבל לצערנו הרב, בשגרת חיינו, אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהדבר הזה. אבל על כל פנים, זה היסוד הראשון של פרשת פרה אדומה. בפרשת פרה אדומה, הכהן שמתאר את המת, הוא בעצמו נטמע. למה? אומרים לו, קבל על עצמך את הירידה הזאת. קבל על עצמך שאתה תפסיד פה, לכאורה תפסיד פה משהו, על זה שאתה בעצמך נטמע, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לאותו יהודי, אבל שכחה הרבה מאוד. על זה שאתה מסרת את הנפש, זה אני כבר אתן לך את השכר המיוחד. אז זה היסוד הראשון שהכהן, הכהן שהיה מתאר את המת, היה בעצמו נטמע. עכשיו נתבונן בכל הנושא של מצוות פרה אדומה קצת יותר לעומק הדברים. קצת יותר לעומק הדברים. כשאנחנו לומדים תורה, או כל דבר בעולם, איך אנחנו לומדים? בספרי המקובלים, רבי נחמן מביא את היסוד הזה, בספרי המקובלים כתוב שאנחנו לומדים את התורה, את התורה של המילים. אני אסביר מה הכוונה. אנחנו לומדים איזה רעיון. לומדים הלכה, לומדים איזה נושא בפרשת שבוע, בליקוטי מוהר"ן. התורה שאנחנו לומדים היא נקראת תורה של מילים. מה הכוונה תורה של מילים? הכוונה שיש פה מילים שמצטרפים למשפט, והמשפטים מצטרפים לאיזשהו נושא מסוים, אנחנו לומדים את זה, קוראים את זה, או שומעים, לא משנה, ואז אנחנו מבינים פה משהו חדש. זה נקרא, זה בעצם כל המחשבה שלנו ככה היא בנויה. כל המחשבה שלנו בנויה, שאנחנו מבינים דברים על ידי בעצם הנושא, התוכן, החוכמה שיש בתוך המילים והמשפטים והמאמר. אז כך זה הרגילות. אבל כתוב בספרי המקובלים הרבה מאוד את היסוד הזה, ורבי נחמן גם כן מדבר על הנקודה הזאת, ואומרים, אבל יש תורה אחרת לגמרי, היא נקראת תורה של אותיות, לא של מילים. מה הכוונה תורה של אותיות? שלעתיד לבוא, יפתח לנו חלונות, דלתות חדשים לגמרי, בחוכמה ובהבנה, ואז אנחנו נראה שבכל אות ואות, כמה תורות וכמה סודות יש בכל אות ואות של התורה. בעזרת השם, יבוא משיח, נגיע לאלף השביעית, זמן הגאולה, מה נעשה? נתחיל ללמוד את הסודות ואת החוכמות שיש באות א'. כמה זמן זה ייקח? 1,000 שנה. אז על כל אות יש לנו 1,000 שנה. אז כבר יש לנו 22,000 שנה מה לעשות. מא' עד ת'. אחר כך ללמוד את האותיות האחרונות, זה המנצפח, זה עוד 5, יש לנו כבר 27,000 שנים מה לעשות. נו, אחרי 27,000 שנים מה נעשה? ואחרי זה נתחיל ללמוד את התורה של חלקי האותיות. שבכל חלק של האות, כמה חוכמות, וכמה סודות וכמה תורות יש בחלקי האותיות. וכן הלאה וכן הלאה עד אינסוף. אז זה נקרא שיש תורה של אותיות. תורה של אותיות. אנחנו, בספרי המקובלים כתוב קצת, קצת, מעט מאוד, מהתורה של האותיות. היום קצת נפתח, נפתח קצת הסתכלות היום מהתורה של האותיות. איך מסתכלים? התורה, אנחנו לומדים עכשיו מצוות פרה אדומה. הכהן לוקח את הפרה האדומה. כשהוא שורף אותה, מה הוא מקבל הכהן? מה התוצאה של השריפה? היה לו פרה אדומה, ומה יש לו עכשיו? אפר פרה. הפרה נהייתה אפר. אז זה אנחנו מבינים, כי כל דבר שנשרף, התוצאה של דבר שנשרף, נקרא אפר. אבל הפלא הגדול, שבסוף פרשת אדומה כתוב, מושג אחר אל האפר, על אותו דבר, על האפר הזה. התורה קוראת לזה בלשון קצת אחרת, ובדרך כלל הרבה פעמים לא שמים לב. איך היא קוראת לזה? ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת. פתאום, במקום לקרוא לזה אפר, התורה קוראת לזה אפר. רגע, מה הכוונה? מה המשמעות של הדבר לקרוא לאפר אפר? שימו לב, אפר זה לא אפר. אפר זה דבר, זה המוצר, התוצאה של דבר שנשרף. אפר, מה זה אפר? זה לא קשור בכלל. אפר זה חול, זה אדמה. מה קשור לקרוא לאפר הפרה, פתאום קוראים לזה אפר? אולי זה טעות, זה, משה שכתב את התורה, אולי זה, אתה התבלבל בין א' ליין. חלילה לנו, זה רק בבדיחות. מה? משה רבנו, בוא אני אסבר לכם משהו. כשהוא כתב את התורה הוא לא חשב. זה הכל היה רוח קודש ורוח נבואה שירדה עליו. אמרנו, זה כמובן רק בבדיחותה. אז זה שהתורה קוראת לאפר הפרה, פתאום קוראת לזה אפר, זה שאלה, אפר זה לא אפר? מה פתאום קרה לזה? ובאמת, הגמרא במסכת חולין, היא באמת מדקדקת בדבר הזה. הגמרא במסכת חולין ודף פיחי, שואלת, מדוע התורה קרא לאפר אפר? התורה מתרצת תירוץ על פי ההלכה, ואומרת שמכאן לומדים הלכה. הלכה מסוימת לומדים מהדבר הזה. אבל זה, אנחנו נתבונן בדבר הזה קצת יותר לעומק הדבר. מה? כי אנחנו צריכים לדעת, אין אות, אין מילה בתורה, שאין בזה הרבה, אין סוף משמעויות מאוד מאוד עמוקות. בואי נתבונן קצת לעומק הדבר. המצב הראשון שהכהן לקח, מה היה לו בידיים? פרה. כשזה נשרף, מה היה לו? אפר. והתורה עכשיו קוראת לזה אפר. יש פה שלוש מושגים. פרה, אפר ואפר. וזה כל זה מתייחס בעצם אל הפרה. בהתחלה זה פרה. אחר כך הפרה הזאת ניתה אפר. אחרי זה התורה קוראת לזה אפר. שימו לב לדבר מעניין. שלושת המושגים האלה שמתייחסים בעצם לפרה אדומה, יש להם דבר משותף. מה הדבר המשותף? פי ורש. יש בשלושת המושגים האלה פי ורש. טוב, אז מה? אז מה אם יש בזה פי ורש? אבל אמרנו, התורה זה אין סוף חוכמה. לכן, זה שיש בזה פי ורש, פותח לנו איזשהו צוהר. להתחיל להבין את הדברים קצת יותר לעומקם. יש מושג שחוזר הרבה מאוד בזוהר הקדוש, ובכל ספרי המקובלים, וגם בספרי החסודיות, מרבים להביא את המושג הזה, והמושג הזה נקרא פר דינים. פר דינים. מה זה פר דינים? פר זה הכוונה 280, כי הגימטריה של פר זה 280. יש מושג שנקרא פר דינים. 280 דינים. מה זה המושג הזה? זה מושג בקבלה. מה זה המושג הזה פר דינים? זה כל מציאות שאדם עובר, של קושי, של הסתרת פנים, של צמצום, של איזה ניסיונות, של איסורים שעוברים עליו, זאת אומרת שיש עליו הנהגה, שההנהגה בכלליות נקראת הנהגה של פר דינים. כי לכן זה לשון של דינים. זה 280 דינים. זאת אומרת, זה מושג רוחני בקבלה, שאומר שיש הנהגות. לפעמים האדם יש לו הנהגה של רחמים. קבל שפע, קבל הצלחה, עשייתא דשמיא. אז הקדוש ברוך הוא מאיר את הפנים. זה נקרא, יאר השם פניו אליך ויחונקה. זה הארת הפנים. אבל הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בחיים שלנו לא במצב של הארת פנים. בפרט עכשיו, עקבתא דמשיחא, אז הרבה אנחנו מוצאים את עצמנו במקום של הנהגה, של צער, של צמצום, של קשיים, של התמודדויות מאוד גדולות. וזה לא משנה באיזה תחום. זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות בשלום בית, זה יכול להיות בחינוך ילדים. והרבה פעמים זה יכול להיות אדם לא מסתדר עם עצמו. כל מיני קשיים שאדם עובר, כל הקשיים נקראים בכלליות ההנהגה והמציאות של הקשיים. בכלליות הם נקראים הנהגה של פר דינים. כשיש לנו הנהגה של פר דינים, יש לנו עבודה בזה. מהי העבודה שלנו? העבודה שלנו בתוך המציאות של הפר דינים זה לעלות ולחבר את המציאות של הפר דינים עם הקדוש ברוך הוא ועם האמונה ועם התורה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, מצד המציאות עצמה, המציאות, זאת אומרת, זה היצרה שבתוך המציאות, רוצה להוריד אותנו. הנה, תראה, אתה הכי לא מוצלח בעולם, תהיה עצוב, תהיה מיואש, תרביץ למישהו, וכן הלאה וכן הלאה, עשו לך כל מה שעשו לך. זה נקרא ההנהגה של הפר דינים. היצרה רוצה להוריד אותנו בתוך ההנהגה הזאת. דוגמה, ניתן דוגמה לדבר. לפעמים קורה, לא הרבה זה קורה, אבל זה פעם בזה קורה, פתאום אנחנו מקבלים איזה ביזיון. ולפעמים אנחנו מקבלים ביזיון, בפרט מי שזכה ובטעות נסע לאומן, אז לפעמים הוא מקבל ביזיון, הוא מקבל את הביזיונות בצורה כזאת, שרבי נחמן היה קורא לזה בול פגיעה. מה הכוונה? לפעמים מקבלים ביזיון, זה לא כל כך מפריע לנו, אבל לפעמים מקבלים ביזיון, זה עובר את כל המסכים, את כל הלבושים שלנו, אני לא יודע איך החץ הזה עבר את הכל, ופגע בול בתוך הלב, במקום הכי הכי רגיש, ואדם מרגיש שהוא מתפוצץ במצב הזה. זהו, מה אנחנו רוצים לעשות במצב כזה, כשיש כזה ביזיון? הטבע הראשון של האדם זה לעזור לזה שביזה אותנו, בזכות זה שהוא ביזה אותנו, עשה מצווה גדולה, בזכות זה שהוא ביזה אותנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור לו להגיע לתיקון הכללי שלו. זאת אומרת, להביא אותו ישר לגן עדן, במשלוח ישיר לגן עדן. בדרך כלל, כשמבזים אדם, בדרך כלל, כשמבזים אדם, ישר הדבר הראשון שהוא עושה, זה 10 דקות לוקח, כל דקה 13 שיטות חיסול. איך אני מחסל את זה שאיזה עכשיו לפגוע בי? היה לנו מקרה, היה איזה יהודי, שאנחנו מכירים אותו, טוב, הוא בעל תשובה, ולפני שהוא חזר בתשובה, אז היו לו כל מיני מחלוקות עם כל מיני אנשים, והוא היה נוהג לפתור אותם בדרך מאוד מאוד פשוטה וישירה. היה לו בבית תת מקלע, היה לו כמה תת מקלע, היה לו מחסן תחמושת בבית, והוא היה יורה באנשים, זה היה המנהג שלו. היה פותר את הבעיות בדרך מאוד מהירה. הוא זכה לחזור בתשובה בזכות העיריות האלה. פעם אחת הוא ירה בשלושה פושעים גדולים, אז ככה זה הסתבר. עד שהוא הגיע בסוף, הוא הבין שאין לו ברירה, לחזור בתשובה. חזר בתשובה, נסע לאומן, אחרי זה הוא התחיל, זהו, עזב את הכל, זהו, אני החליט להיות יהודי צדיק. רבי נחמן אמר לו, אבל אתה צריך קצת לתקן את כל הגבורות ואת כל האש הפנימית שלך. וזה היה מעשה פילי, אני הייתי שם קשור עם המעשה הזה, שלחו לו מישהו שכל יום, כמעט כל יום, היה מבזה אותו. עכשיו, אחרי כמה זמן, בהתחלה עוד איכשהו הוא אמר, אולי זה טעות, אולי זה כך, אבל היהודי הזה היה עקשן, מתמיד, מסר את הנפש, כמעט כל יום לבזות אותו. אז לא, כמה הוא יכול להחזיק מעמד אותו אחד? הוא בא, אומר, יום אחד הוא פנה אליי, ואמר לי, תגיד, אפשר למצוא היתר הלכתי, לפתור את הבעיה הזאת? אמרתי לו, מה אתה רוצה לעשות? אמר לו, תראה, אני חזרתי בתשובה, התקרבתי לברסלב, אני בתת מקלע כבר לא יורה, אבל אני יכול לפתור את זה באקדח. יש היתר, הוא שאל ברצינות, הוא שאל אותי ברצינות אם מותר לו לראות בו. אני אמרתי, אני לא מתעסק איתו, אמרתי לו, לך למישהו אחר, לאיזה רב אחד גדול אחר, לך תשאל אותו אם מותר לך לראות בו. הוא שאל את השאלה ברצינות. טוב, הוא אמר לו, לא, שאסור לו לראות בו. אז הוא אמר, טוב, אם כך, אני הולך ומתבודד עליו. הוא חסיד ברסלב. אחרי כמה שבועות, הוא בא אליי ואומר לי, תשמע, ראיתי שבברסלב יש שיטת חיסול חדשה. אמרתי לו, איזה? הולכים ומתבודדים שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותו. התבודדות חדשה. כל זה, מה זה? זה הדמים האחורים שלנו שמתעוררים בתוך ההסתרה. הביזיון, הצמצום, הקושי. מה מתעורר בתוך האדם? בתוך כל המציאות של הקושי, וזה ההנהגה של הפרדינים, בדרך כלל זה מעורר בתוכנו שתי בחינות. או כעס גדול מאוד, או זה הצד השני של המטבע, עצבות גדולה מאוד. בדרך כלל שיש הסתרה לאדם, או שהוא כועס, או שהוא עצוב. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לקחת את המציאות הזאת, שזה הסתרה, זה הפרדינים, ולחבר את זה לאמונה, לחבר את זה לקדוש ברוך הוא. וכגון, הזכרנו זה בעבר, דוד המלך זכה לקבל ביזיון מאוד גדול, משימי בן גירה, הוא היה צאצא של שאול המלך, וכתוב שבשעה שדוד ברח מאבשלום, ויצא לקראתו שימי בן גירה, ויקללהו כללה נמרצת. מה זה כללה נמרצת? אומרים חז"ל, ראשי תיבות, נמרצת, נואף, ממזר, רוצח, צר ותועבה. כלל אותו כללה טובה, כמו שאומרים. באותו רגע, שימי בן גירה באמת היה חייב מיתה. מדוע? כי דוד המלך הוא מלך, וזה אדם שמקלל מלך, על פי ההלכה, הוא חייב מיטה, הוא באמת היה חייב מיטה. היה איתו גיבור חי, השר צבא שלו אז, אבישי בן צוריה. אבישי בן צוריה היה באמת יכול לקיים את ההלכה הזאת, להביא את שימי בן גירה לתיקון השלם שלו, בדיוק בשלוש שניות, כי היה מאוד חזק. הוא אמר לו, אבישי פנה לדוד המלך ואמר לו, המלך, כבוד המלך, רק תגיד לי, כי אתה יכול לדון אותו, לי אסור לדון אותו. אתה המלך, אתה יכול לדון אותו. תדון אותו לתיקון שלו, ואני אקיים את התיקון הזה. מה אמר לו דוד המלך? השם אמר לו כלל. מה הוא עשה? עם הצער הגדול הזה, עם הביזיון הגדול הזה, מה עשה דוד המלך? לקח את כל המציאות הזאת ולא אותה למעלה. זה נקרא להפוך את הפרה, להפוך אותה לאפר. נסביר איך זה קורה באותיות, איך זה מסתדר באותיות. אמרנו שהנהגת ההסתרה זה פר. שימו לב, במילה פרה, מה קודם? פר, ובסוף יש לנו היי. מה זה היי שבסוף המילה פרה? זה היי האחרונה שבשם הוויה. זה נקרא המלכות, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. המילה פרה מלמדת אותנו שההנהגה כרגע שולט בהנהגה, הפער דינים, ההסתרה, שולטת על ההי. כשאדם זוכה לחבר את ההסתרה עם הקדוש ברוך הוא, כולנו יכולים להבין איזה צער גדול אדם עובר בלב ובנפש שהוא צריך לשתוק לביזיון. אבל אין דבר יותר קשה בעולם לשתוק לביזיון. בפרט שאדם רואה שגם זה שמבזה אותו גם לא צודק. אבל זה לא משנה, הוא צודק, הוא לא צודק, שמי בן גרה לא צדק. השם אמר לו כלל. אבל דוד המלך אמר, מעת השם זה היה. באותו רגע שדוד המלך אמר לאבישי, השם אמר לו כלל, באותו רגע כתוב בזוהר הקדוש, יצא בת קול ואמרה, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. זכית לתקן את מלכות המשיח לעד ולנצח נצחים בעם ישראל. השתיקה הזאת כמה הייתה גדולה בעיני הקדוש ברוך הוא, השתיקה הזאת. למה? כי אין דבר יותר קשה מזה. במצב כזה לשתוק. ואז האדם עובר את הצער. מה זה הצער? זה השחיטה של הפרה. זה השריפה של הפרה. אנחנו בעצמנו, בתוכנו, עוברים שחיטה, עוברים שריפה. ואז מכל זה, מה מתקבל? אפר. מה זה אפר? א', מהירה לתוך הפר. וזה ההמתקה של הפר דינים. כשאדם זוכה לעבור את כל המצב הזה, ולקבל את זה באמונה, ואז הוא זוכה להפוך את ההנהגה, את המציאות, מפרה לאפר. מה זה אפר? אפר זה א', תמיד א', זה מרמז על האור של אלוקות, אמונה, אור אינסוף, כל זה נרמז באות א'. עכשיו א', האור של הקדוש ברוך הוא, מאיר לתוך הפרדינים. איך זה מתקבל אצלנו? איך אנחנו מרגישים את זה? פתאום אדם מרגיש הערה של קרבה מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. אחרי שאדם יכול ומוכן ומצליח לעבור את כל השריפות האלה ואת כל השחיטות האלה שעוברים עליו, והוא מחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא, אז האדם מתחיל לקבל מתנות. פתאום אדם מקבל מתנה, פתאום הוא מרגיש כזה מין משהו פנימי בתוך הלב, רוח אחרת לגמרי נושבת בתוך הלב שלו. זה ההמתקה. זה ההמתקה, המדרגה הראשונה של ההמתקה. הוא נהיה מפרה, ההנהגה נהיית מפרה, שהפר שולט על ה-A, על הנהגת העולם, זה הופך להיות לאפר, שא' מהירה לתוך הפרדינים. מה? בלב האדם. עיקר האדם, עיקר המושג המתקה, זה שאדם מרגיש את זה בתוכו. פתאום אדם מקבל, כתוב את זה הרבה בספרים, גם בליקוטי מוהר"ן, תורה ו', פתאום אדם מקבל הבנה חדשה לגמרי. הוא מסתכל על הדברים בעין, אדם מקבל שכל חדש. ואחר כך הוא גם מקבל פתאום לב חדש, פתאום כל הרגשות של האדם משתנות. באמת, אם היינו יודעים את הסוד הזה, אז היינו רודפים אחרי אנשים שיבזו אותנו. כי זה, כל ההצלחות של האדם בעולם הזה, זה ישמע ביזיונו ידום ואשתו. אי אפשר לתאר. לכן זה גם הכי קשה. בגלל שזה כל כך נותן דברים גדולים לאדם, לכן גם כל כך קשה לקיים את זה. אנחנו רואים. הבן אדם, לפעמים אנשים אומרים, שים לי 50 קילו על הגב, רק לא לשתוק לביזיון. כי זה הכי קשה. אבל ברגע שאנחנו משתדלים, רוצים, לא מצליחים מיד. זה לוקח הרבה עד שזה. אמרתי למישהו, אם על כל 50 פעם, על כל 50 ביזיונות אתה שותק פעם אחת, תודיע לי את זה, אני רוצה לתת לך פדיון, אני רוצה שתתפלל עליי. אם על פעם אחת זוכים לשתוק. זה מאוד קשה. אבל בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אם אנחנו מאוד רוצים את זה, יעזרו לנו לבוא לזה. וצריך לדעת שזה נותן לאדם מתנות ושפע ברוחניות ובגשמיות שאין יותר גדול מזה. זה כתוב הרבה. ונחמן כותב את זה בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן. אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות בעולם הזה ולקבל מתנות רוחניות, גשמיות, הצלחות, השפעות, יותר מזה שאנחנו נזכה לקיים, ישמע בזיונו ידום ואשתו. את כל הפער, את כל ההסתרות, כל הקשיים, אנחנו הופכים את זה לרחמים גדולים מאוד. זה ממש, כביכול, הקדוש ברוך הוא קם מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים. דן אותנו ברחמים גדולים מאוד. שמעתי מאחד מהצדיקים שאמר דבר נורא מאוד, ממש דבר מבהיל. אני לא יודע בדיוק למה הוא התכוון, אבל הוא אמר שלפני השואה, אם היה צדיק אחד שהיה מוכן לקבל עליו ביזיונות, שיצא בכל עם ישראל שמועה שהוא נכשל באשת איש, וכולם יבזו אותו על הדבר הזה, היה יכול לבטל את השואה. עד כדי כך. זה ממתיק, זה מבטל גזרות מעל עם ישראל, כל ביזיון שאנחנו מקבלים. אז זה היסוד הראשון, זה היסוד הראשון של העבודה. ואז הפרה, ההנהגה שנקראת עכשיו פרה אדומה, מתהפכת להיות פתאום אפר פרה. אז כמו שאמרנו, זה המתקה. אבל התורה אחר כך קוראת לאפר אפר. מדוע התורה קוראת לאפר אפר? פה יש רמז מאוד מאוד עמוק, שכתוב בספרים הקדושים, כתוב רמז מאוד עמוק. כשאנחנו זוכים, הצדיקים שזוכים להגיע למדרגת אפר פרה, זה מדרגה מאוד מאוד גדולה. זה באמת כבר מדרגה רוחנית גדולה. אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה, שנקראת אפר פרה. זה יותר גבוה, האפר פרה יותר גבוה מהאפר פרה. וקצת נסביר מה כוונת הדברים. יש אחד מגדולי מפרשי התורה, הרבי מקומרנה, חי לפני 140-150 שנה בחוץ לארץ, הוא כתב ספר שנקרא היכל הברכה. והוא מסביר שמה שיש שתי מדרגות בכלליות בעבודה. בפרטיות יש הרבה מדרגות, אבל בכלליות. יש מדרגה שנקראת משיח בן יוסף, וזה נקרא אפר פרה, ויש מדרגה שנקראת משיח בן דוד, וזה האפר הפרה. לכן דוד המלך אמר, ונפשי כאפר לכל תהיה. אז מה ההבדל? קודם כל אומר הרבי מקומרנה, רמז לדבר, אפר פרה, גימטריה, משיח בן יוסף. אפר פרה, גימטריה, כתר דוד. אז זה הבחינה של יוסף ודוד. עכשיו נבין קצת מה זה נקרא שתי המדרגות האלה, כי הדברים האלה חוזרים הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד בספרים, בחסידות, ובדרך עבודת השם, המושגים של יוסף ודוד, או משיח בן יוסף, משיח בן דוד, חוזרים הרבה מאוד. קצת, היום לא נרחיב בזה, אבל קצת נפתח את הנושא הזה. המדרגה הראשונה שהיא אפר פרה, היא כנגד המדרגה של יוסף, זה מדובר על מדרגה של צדיקים גדולים שבאמת עבדו על עצמם, זיקחו מאוד את תקנו מאוד את המידות שלהם, את התאוות שלהם, למדו הרבה תורה, באמת זכו למדרגות אמיתיות. אבל עם כל מה שהם זכו, יש להם עדיין, הם עדיין חסר משהו בשלמות הרוחנית שלהם. מה חסר להם בשלמות? בבחינה הזאת החסרון בשלמות היא שעם כל זה שהם באמת באמת עשו הרבה מאוד ומסרו את הנפש בעבודה אמיתית, עם כל זה עדיין יש להם הרגשה, אפילו קטנה שבקטנות, אחרי הכל, מי מסר את הנפש? איך הגעתי למה שהגעתי? מסרתי את הנפש. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. עדיין נשאר נקודה בבחינת אפר פרה, בבחינת משיח בן יוסף. אנחנו, שימו לב, אני מדגיש שלא יהיה חלילה פגיעה בכבוד של מישהו, אנחנו לא מדברים על המשיח בעצמו, משיח בן יוסף בעצמו. אנחנו מדברים על בחינה שנקראת בחינת משיח בן יוסף. אז הבחינה של משיח בן יוסף זה הבחינה שהצדיק גדול, אבל עדיין יש לו חסרון. והחסרון הוא שבאיזה מקום, בתוכו, בתוך הלב שלו, עדיין הוא מרגיש, בזכות העבודה שלי, בזכות המסירות נפש שלי, זכיתי לכל מה שזכיתי. זה מדרגה רוחנית גבוהה, אבל עדיין לא השלמה. מהי השלמות? השלמות זה דוד, או בחינת משיח בן דוד. שמה? גם המשהו הזה שאני עשיתי גם כן נעלם ומתבטל. וזה השלמות שכולנו נגיע אליה בזמן הגאולה. התבטל, ואז התבטל, אז לא אני עשיתי. אז מי עשה את זה? אין עוד מלבדו. אז האדם זוכה בהשגה הזאת שנקראת אפר פרה, שזה הכתר דוד, שאדם זוכה לזה, האדם זוכה להשיג כל מה שעשיתי וכל מה שהצלחתי, גם מה שלא הצלחתי. הכל זה היה סייעתא דשמיא וברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. ולולא הקדוש ברוך הוא היה נותן לי את הסייעתא דשמיא ואת הברכה הזאת, אני יודע איפה אני הייתי יכול להיות. האדם אומר לעצמו, אני יודע איפה הייתי יכול להיות. הקדוש ברוך הוא היה מחזיק אותי פה, אני אין לי שום בעיה, הייתי, ידעתי לנהל טוב טוב את החבורת הברחת סמים בכל דרום אמריקה. פשוט היה יהודי שהגיע אליי, סיפר לי זה. אז ה... אז בבחינה הזאת, זה העבודה שנקראת לעלות מבחינת יוסף לבחינת דוד. השלמות של ה... זה הגאולה. כשאדם זוכה להשיג את בחינת דוד, זה גאולה שלמה. שם האדם כבר לא יהיה לו מסכים ולא יהיה לו הסתרות מהקדוש ברוך הוא. כשאדם ישיג בליבו, בשלמות, אני חכם, אני מוכשר, יש לי עצות, עשיתי, פעלתי הרבה מאוד, עזרתי הרבה מאוד לאנשים. בבחינת דוד, מה האדם יודע? אם הקדוש ברוך הוא לא היה מרים לי את היד, גם את היד שלי אני לא יודע להרים. אני לא יכול להרים את היד. איפה זה כתוב? כתוב את זה בתהילים. דוד המלך אומר במזמור קל"א, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה זה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי? דוד אומר, רש"י אומר, אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, הריני מוטל לפניך כתינוק שנגמל. כשאני מרים יד, אתה מרים לי את היד. כשאני הולך, אתה נותן לי את הכוח ללכת. כשאני נלחם במלחמות, אתה נותן לי את הכוח. אז זה נקרא המדרגה השלמה. המדרגה השלמה. פה יש שאלה גדולה. להשיג את מדרגת יוסף, אפר פרה, זה על ידי שאדם זוכה ללמוד, אדם זוכה לעבוד על עצמו. כשאדם זוכה לעבוד על עצמו הרבה, הוא יזכה להשיג את המדרגה של יוסף. אבל איך זוכים להשיג את המדרגה של דוד? איך עולים מיוסף לדוד, מאפר לאפר? מהי הדרך לעלות מאפר פרה לאפר? הכוונה של השאלה היא, איך זוכים לבטל בתוכנו את ההרגשה הזאת שלכל אחד מאיתנו יש, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. וצריך לדעת, 300 פעמים ביום לפחות יורד לנו המחשבה הזאת. רק היא עוברת מהר. אני עשיתי את זה, אשרי השכונה שאני גר בה, איזה, אני מצטנע, אני לא רוצה שהם ידעו. אבל אני יודע שיש להם זכות גדולה מאוד שאני גר פה בשכונה הזאת. איך זוכים לבטל את זה? איך זוכים להגיע לנקודה של הביטול הזה? אומר, אחד הצדיקים הגדולים, רבי צדוק, הכהן מלובלין, אומר על זה דבר נפלא מאוד. זה כתוב הרבה, אבל הוא מרחיב בזה. אומר דבר נפלא מאוד. על דוד המלך נאמר, לא נכשל דוד, אלא להורות תשובה ליחיד. מה זה תשובה ליחיד? מי זה היחיד הזה שדוד המלך נכשל בשבילו? היחיד זה נקרא מדרגה רוחנית שנקראת יחידה. יחיד זה יחידה, זה המדרגה של האפר. זה מה שכתוב בגמרא את הלשון הזאת, מסכת חולין. סליחה, מסכת עבודה זרה. הגמרא שם אומרת, להשיג את מדרגת אפר, בנפשי כאפר לכל תהיה. דהיינו, לזכות לבטל לגמרי את כל ההרגשות שלי, את כל הישות שלי, את כל... אי אפשר אלא על ידי כישלון. על ידי הצלחות אנחנו יכולים להגיע למדרגה של אפר, של יוסף. על ידי כישלונות אנחנו יכולים להגיע למדרגה של אפר. והוא פילי. הדבר הזה פילי. שאי אפשר להגיע לזה רק על ידי כישלונות. למה על ידי כישלונות? מדוע? מה זאת אומרת על ידי כישלונות? כן, על ידי כישלונות. דוגמה. בוא ניתן דוגמה לדבר. דוד המלך, לא בת שבע, כתוב בגמרא במסכת מגילה. יום אחד דוד המלך ברח משאול, הוא היה במדבר יהודה, בדרומית לחברון, לא היה לו מה לאכול, היה שם סיפור שלם, הוא שלח את האנשים שלו, לאחד היהודים העשירים, שהוא עשה לו, הוא בעצמו, דוד עשה לו הרבה טובות בחינם, קראו לו נבל הקרמלי. הוא היה גר במקום שנקרא קרמל, זה בדרום הר חברון, זה דרומית לחברון. שם דוד המלך היה שומר על העדרים שלו, של נבל הקרמלי. בערב ראש השנה, כמה ימים לפני ראש השנה, דוד המלך נשאר עם האנשים שלו שם במדבר בלי אוכל. הוא שלח שני שליחים לנבל הקרמלי, הוא אמר לו, אני מבקש לך, אני לא מבקש מתנה, תן לי אוכל לחג, לראש השנה, אחרי ראש השנה אני אחזיר לך את הכסף, אני אחזיר לך את הכל. אני לא מבקש את זה כמתנה, אני רק מבקש את זה כהלוואה. נבל, מה אמר נבל הקרמלי? נבל כשמו כנו. מה הוא אמר? מי זה דוד המלך? עבד מורד במלכות. אני אתן לו? וגירש את שני העבדים שלו, הוא גירש את שני העבדים של, את שני האנשים של דוד המלך, הוא גירש אותם בביזיון מאוד גדול. הם באו וסיפרו את זה לדוד המלך, שככה, כך נבל הקרמלי ענה לו. דוד המלך אז אמר משפט מאוד מאוד ידוע. צריך לזכור, דוד המלך זה מלך המשיח. אבל לא נשכח שהוא היה אדמוני. יודעים מה זה אדמוני? אדמוני זה ג'ינג'י, זה אש, זה גבורות. הוא שמע את זה, מה אמר דוד המלך? אני לא אשאיר לו משתין בקיר. מה הכוונה אני לא אשאיר לו משתין בקיר? אפילו את הכלבים שלו, לא רק אותו אני ארוג, גם את הכלבים שלו אני ארוג. אני אומר, זה היה אש, כולו אש וגפרית. דוד המלך הלך להרוג אותו. באמת, דוד המלך, מה זאת אומרת? מה, אתה הורג אנשים? אתה, זהו, המלך החסיד? אלא דוד המלך אמר, הוא מורד במלכות, מלך דן יחידי, אני דן אותו למיטה. הוא דן אותו למיטה, הוא אמר לו, אני הולך לעזור לו, אני באמת לא לעזור לו להגיע לתיקון הכללי שלו. אמרו, היו שני אנשים של דוד המלך, שראו שדוד המלך טועה בכל המהלך הזה, אמרו, הלכו בלי שהוא ידע, הם הלכו במהירות, למי? לאשתו של נבל הכרמלי, קראו לה אביגיל, ראתו שהייתה נביאה ואחת הנשים היפות בעולם, ואמרו לה, אביגיל, תשמעי, בעלך הוא נבל, ואת יודעת את זה, והיא ידעה את זה, היא אמרה את זה, אני יודעת מי זה בעלי, הוא בעייתי, ידע את זה, הם אמרו לה, תתנהגי בחוכמה, לכי תביא לדוד המלך עכשיו אוכל, לכי תביא לו אוכל, הם היו אנשים מאוד עשירים, ושדוד המלך התפייס, אחרת הוא בא פה, הוא הולך להרוג את כולם. שמע את זה אביגיל, מיד העמיסה כמה חמורים, עם מלאים, אוכל ושתייה ויינות, כל מה שצריך לחג, והלכה אל דוד המלך. הגיע אליו באמצע הלילה. ספר את הגמרא במסכת מגילה. אביגיל הייתה אחת הנשים היפות בעולם. בשעה שהיא ירדה מן החמור, הכל זה ולפייס את דוד המלך, דוד המלך ראה אותה. אומר את הגמרא, מה הוא אמר לה? ישמי לי לדבר עבירה. שימו לב, הגמרא אומרת, הגמרא לא מסתירה, זה לא כמו שחושבים שהם מספרים סיפורים. האדם, דוד המלך אמר לה, ישמי לי לדבר עבירה. מה אמרה לו אביגיל? אם אני אשמע לך לדבר עבירה, תשמע, דוד, אני אישה נשואה. ולא רק שאני אישה נשואה, אני גם לא תאורה. אז זה שתי עבירות. אז היא אמרה לו, דוד המלך, אתה תפסיד את העולם הבא שלך. לא העולם הזה, לא העולם הבא, ואתה צריך להיות מלך על ישראל. מה אמר לה דוד המלך? ברוכה את לשם. מיד הוא ברך אותה. שימו לב איזה אמת. אותו רגע שיגעון תפס את דוד המלך. וחזל לא מסתירים את הכישלונות שגם של גדולי ישראל, זה לא, זה חושבים הרחוקים, חושבים שהם מסתירים, לא מסתירים. זה כתוב מפורט, כל הסיפור הזה כתוב בגמרא, במסכת מגילה. אז מה אמר לה דוד המלך? וזה גדולה דוד המלך. מה שהוא אמר לה, את מה שאמר לה, זה שיגעון ירד עליו באותו רגע. אבל מה הוא אומר לה? ברוכה את לשם. אשר מנעת אותי לבוא בדמים. מה זה בדמים? איזה דמים היא מנעה אותו מלבוא? אומרת הגמרא, שתי דמים. א', היא הייתה אסורה, היא ראתה דמים, אז זה איסור אחד. דבר שני, לא רק זה, אביגיל התחילה להתפלפל עם דוד המלך בהלכה. היא אמרה לו, דוד, אסור לך להרוג את בעלי. לא, היא אמרה לו, אני יודעת שמגיע לו, אבל לך אסור להרוג אותו. אמר לה, דוד המלך אמר לה, מה זה, תלמידת חכם? בוא אני אוכיח לך שכן. יש הלכה בעם ישראל, מלך דן יחידי. אני דנתי אותו למיטה. זה הלכה, זה סנדרין, זה עכשיו לא פה זה. אמרה לו אביגיל, היא באמת הייתה תלמידת חכם. מה היא אמרה לו? אתה צודק, יש הלכה שמלך דן יחידי. מתי מותר למלך לדון יחידי? הזכירה לו, רק כאשר רוב ישראל הכירו במלכותו. היא אמרה לו, עדיין שאול המלך קיים, ורק שבט אחד, השבט שלך, שבט יהודה, מכיר במלכות שלך, והיא הייתה נביאה, היא אמרה לו, עוד מעט כולם יכירו במלכות שלך. אבל כרגע לא כולם יכירו במלכות שלך. לכן עדיין אין לך את ההלכה הזאת, את הרשות, לדון יחידי. על זה הוא אמר לה, ברוכה את לשם. שימו לב גם איזה ענווה יש לו. הוא טעה, דוד המלך טעה. דוד המלך לא מתבייש. טעיתי? תודה רבה שהצלת אותי מהטעות הזאת. אז הגמרא אומרת שאמרה לו, אל תשכח את המתחה. כשיבוא היום, אל תשכח אותי. חצי שנה אחרי זה הם התחתנו. כי מיד אחרי זה נבל הכרמלי מת בידי שמיים. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא באמת הקפיד על נבל הכרמלי. הוא עשה לך טובות, מה אתה מבזה אותו? למה אתה לא, מה זה היהדות? זה לא לעשות חסד אחד עם השני? אז על זה הגמרא אומרת שהוא מת ביום הכיפורים, באותה שנה. הוא מת, הם חיכו חצי שנה ואחר כך הוא התחתן איתה. הייתה אחד מנשותיו של דוד המלך, אביגיל. אבל, הנקודה, מה שאנחנו דיברנו, הנקודה זה זה לראות איך דוד המלך זכה להיות, איך דוד המלך זכה להגיע לבחינת דוד, ודווקא לידי הכישלונות. מדוע הכישלונות הם זה שמביאים את האדם, מעלים את האדם, ממדרגת אפר למדרגת אפר, שזה השלמות, ונפשי כאפר לכל תהיה. הסיבה היא שיש בזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה, שראיתי את זה לפני שנים, מהאדמו"ר מפוריסוב. הוא אמר לי, כשאדם מצליח, כשאדם עושה דברים, והוא מצליח, כל עוד הוא מצליח, לא יימלט, לא יהיה מציאות שהוא לא ירגיש בליבו, אפילו בקצת, אפילו במעט שבמעט. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. מתי אדם יכול לבטל את אותם נקודות דקות של גאווה שיש לו בלב? כשאדם פתאום רואה, ברוך הוא מחפר אבון, איפה אני נמצא? אני, דרגע אחד זרקו אותי פה מכל המדרגות. שמע, אני 4 חודשים הייתי צדיק יסוד עולם. 4 חודשים אני קם בבוקר מוקדם, מתפלל בנץ, איזה קדושה. אשרי הדור שאני חי בקרבו. כל תפילה שלי אני מציל את כל הדור. ולאט לאט זה כל פעם עוד נכנס נקודה, עוד נקודה, ככה נכנסת בלב של האדם. 4 חודשים הקדוש ברוך הוא אומר, תצבור נקודות כאלה. אחרי 4 חודשים, אחרי שאדם אומר, זהו, אני מתפלל, אני באמצע הלילה קם, לומד תורה, מתבודד, מתפלל בנץ, רבי שמעון בר יוחאי, קיבלתי את נשמת רבי שמעון בר יוחאי, אני כבר עולה לעולם האצילות, פתאום במקרה הטוב, כן, זה לא תמיד ככה הולך, במקרה הטוב, אחרי 4 חודשים, פתאום הוא קם ב-12 בצהריים. הוא בכלל לא יודע איפה הוא נמצא, הוא מתקשר לחבר שלו, תגיד, יש לי 2 קופסאות שחורות פה בתיק, אתה יודע מה זה? הוא אפילו לא זוכר מה זה תפילין. לוקחים מאדם פתאום את כל השכל, לוקחים את הכל, וזה עוד ברחמים. לפעמים תמזיל את האדם, הוא אפילו בכלל לא יודע לאיפה זורקים אותו. אז צריך לדעת, זה אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, צריך לדעת כלל גדול מאוד. כל הכישלונות שאנחנו עוברים, זה בשביל ללמוד איך לבטל את כוחי ועוצם ידי. לכן, כשאדם נכשל, אז מתעורר אצל האדם, בפרט אם האדם איזו תקופה הצליח, פתאום הוא נכשל. הוא אומר, יו, אני עצוב, אני מדוכה, אני כבר לא רוצה להכיר את העולם, אני לא מוצלח. אמר לי אדם, האדמו"ר מפוריסוב, זה היצר רע אומר לך את כל הסיפורים האלה. אתה יודע למה נכשלת? כי הקדוש ברוך הוא הכשיל אותך בדבר הזה. ואז, מה צריך לעשות? אדם נכשל. מה אדם צריך לעשות ברגע שהוא נכשל? אז היה מעשה. יום אחד היינו 3-4 אנשים, למדנו זה נושא מסוים עם האדמו"ר מפוריסוב. אחד האנשים שאל את האדמו"ר שאלה. אמר לו, כבוד הרב, אני החלטתי לקבל על עצמי שאני עובד על תאוות אכילה. לא רוצה כל היום רק ללכת אחרי תאוות אכילה. אומר, אם אני לא עובד על עצמי, וכל היום יש לי רק במחשבה, עוגות קצפת, שניצלים, כל היום אני רק הולך ורק חושב על זה, ואחרי כמה שעות אני גם אוכל הרבה. החלטתי לעבוד על תאוות אכילה, קצת לשלוט על זה. אומר, ככה הוא מספר לאדמו"ר, והוא אומר לו, תשמע, עבדתי על זה, התפללתי על זה הרבה, החלטתי, אני אוכל בסעודה, ביום חול, אוכל 2 פרוסות. מספיק, 2 פרוסות. אפשר קצת חינה, סלט, עוד דברים, אבל לחם, 2 פרוסות. הוא אומר, 3 ימים הצלחתי, אכלתי 2 פרוסות. ביום הרביעי, זה היה סיפור אמיתי, ביום הרביעי הוא אומר, אני התיישבתי, ואני יודע, אני צדיק, אני התפללתי על זה, שאני אוכל 2 פרוסות. אומר, אחרי 5 דקות, 7 דקות, ראיתי שבעצם הכיכר הלחם שהייתה פה, נעלמה. אומר, איפה הכיכר הלחם? הוא לא שמתי לב, גמרתי כיכר הלחם. אומר, כל החיים שלי אני לא אוכל כיכר הלחם. פתאום אני גמרתי כיכר הלחם. איך הגעתי למצב הזה? אז אמר לו דבר נפלא מאוד. אמר לו, התחלת להרגיש שאתה צדיק, מתגבר על התאוות שלך, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לך, איפה אתה נמצא? אמר, טוב, זה הבנתי, אבל מה אני עושה במצב כזה? אז אני רואה, אני חסר עונים. אמר לו, לא. אמר לו, פה הנקודה בדיוק הפוך, אתה לא חסר עונים. אמר לו, מה אני אעשה? היום אני אומר, הפסקתי כבר, לא, אין לי 2 פרוסות, אין לי כלום, מה שאני רוצה אני אוכל, זהו, החלטתי, אני לא עובד על זה יותר. שלא אתחיל לאכול כיכרות, אמרתי, ניבלתי מהדבר הזה. אז הוא שאל את האדמו"ר, אז בסדר, מה עושים במצב הזה? אמר לו, דבר נפלא מאוד. אמר לו, זהו, ישבת על השולחן, עכשיו אתה כבר אחרי הכיכר, כן? וגמרת את הכיכר. אמר, באותו רגע, תתבונן במשהו. מה ההתבוננות? תראה שבשעה שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לך, לא מחזיק אותך, תראה איפה אתה יכול להיות ברגע אחד. ברגע אחד אתה יכול להיות לא בשאול תחתיות, אלא אלף קילומטר מתחת לשאול תחתיות. אתה לא תשים לב בכלל, עוד, מה קרה, פתאום אתה מוצא את עצמך בקצה השני של כדור הארץ, באיזה מסיבת סמים בקולומביה. זה בשנייה אחת קורה הכל, אצל האדם. אז הוא אמר, תתבונן בזה, ואז תגיד לקדוש ברוך הוא, וככה, הוא אמר לו, תגיד בלשון הזאת, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני קיבלתי שיעור גדול מאוד. כשאתה לא עוזר לי ואתה לא מחזיק אותי, אני יכול לעשות את כל השיגונות ואת כל התאוות ואת כל העבירות של כל כדור הארץ. ואני יכול להיות אדמור של אחרים גם בזה, ללמד אותם איך לעשות דברים. לך תגיד את זה לקדוש ברוך הוא. הוא אמר, ובאותו רגע שאתה תגיד את זה לקדוש ברוך הוא, באותו רגע אתה מגיע לקשר ולקרבה הכי גדולה עם הקדוש ברוך הוא. כי מתוך הנפילה, מתוך הכישלון, אתה לומד איך להתחבר איתו ולא להיפרד איתו. ומה ההתחברות? להכיר, להשיב אל הלב ולהגיד, אני מבין, אתה לא עוזר לי, והוא רחום יחפר רבון איפה שאני נמצא. וכשאני לא רץ למקומות האלה, זה רק בגלל שאתה עוזר לי לא לרוץ למקומות האלה. אבל אם אתה לא תעזור לי, אז אני יכול ללכת ללמד את כל הגויים בכדור הארץ איך עושים עבירות. הם עוד לא יודעים. הם צריכים להיות תלמידים. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני יכול להיות הרבה שלהם. כי כל יהודי יכול להיות רבה של כל הגויים. מה, הם יודעים לעשות שיגונות כמונו? אנחנו נשמות פי אין סוף. היהודי יכול לעשות, הם יודעים לעשות עבירות? יהודי יודע לעשות עבירות. מה שאנחנו נשמרים, זה עשיית הדשמיה. אז אמר לו דבר נפלא, הוא אמר, וזה דוד המלך כתב את זה בתהילים. כי לדוד המלך היה הרבה עבודה בנקודה הזאת. מה כתב, איך כתוב בתהילים? כבהמות הייתי עמך. מה זה כבהמות הייתי עמך? מתוך הבהמיות שעוברת עליי, אני עמך, אני מתחבר איתך, אני לא נפרד ממך. לא נכנס עכשיו לעצבות ולייאוש, למה קרה לי? אני הצדיק הזה גדול, למה זה קרה לי הדבר הזה? לא, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לך, זה המקום שלך ישר. ישר אתה מגיע למקום הזה. תלמד את זה מתוך זה. אז זה מה שאומר רבי צדוק. להגיע למדרגה בנפשי כאפר, שזה מדרגת משיח בן דוד, אי אפשר אלא על ידי כישלון. וזה מה שאומרת הגמרא, לא נכשל דוד, הוא לימד אותנו את הדרך של הכישלונות. לכן, בדור שלנו, כמה כישלונות עוברים על כל אחד ואחד. צריך לדעת, כל הכישלונות, זה לא שעכשיו אנחנו לא בסדר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו את הדרך של להתחבר איתו יותר בפנימיות. להשיג את הנקודה, כי הדור שלנו זה בחינה של כבהמות, הייתי עמך. לסיום, נספר, מדרש. מדרש, יש מדרש שמובא, יוסף היה לו ניסיון נורא מאוד. בגיל 17 הגיע למצרים, ונמכר כעבד, אנחנו יודעים מה זה הגיל הזה. צריך לדעת, גיל 17 הוא גיל בעייתי, לא רק בשנת תשע"ו. גם לפני 3,500 שנה זה גם היה גיל בעייתי. זה הרבה שנים, זה כבר הרבה דורות גיל בעייתי. כל הדמים, כל השיגונות, התאוות בוערים באדם, דוד המלך, יוסף הצדיק, הגיע ככה למצרים. הגיע למצרים, היה מאוד נאה, וכן הלאה, מצא חן בעיני אשת פוטיפר. מצא חן בעיניו. שנה שלמה ניסתה לפתות אותו בכל הפיתויים של העולם. דוד, יוסף הצדיק מסר את הנפש, עשה מסירות נפש. מה הוא אמר לה? הוא אמר לה, איך אעשה את הרעה הזאת לאדוני? שימו לב, איזה הגינות, איזה יושר יש לו בלב. מה הוא אומר לה? איך עשה את הרעה הזאת לאדוני? מי זה האדון שלו? איך, מצרי, גוי מצרי. מה אומר לה יוסף הצדיק? אני לא יכול לפגוע באדון שלי. הוא עשה לי טובה, הכניס אותי אליו הביתה, בתור עבד. נכון, אבל תנאים טובים, הוא עושה איתי חסד. איך עשה לו את הרעה הזאת? היא שנה שלמה, הוא נלחם איתה. מה כתוב? אחרי שנה, ויבוא יוסף ביתה לעשות מלאכתו. ככה כתוב בפסוק. אומר המדרש רבה, מה זה הכוונה, ויבוא יוסף ביתה לעשות מלאכתו? באותו יום לא היה אף אחד בבית, כולם הלכו, היה שם איזה קרקס הגיע לאלכסנדריה, הגיע שם איזה קרקס, כולם הלכו לקרקס. מה עשתה אשת? אשת פוטיפר, היא ידעה שיוסף לא הולך לקרקסים. הוא צדיק, הוא לא הולך לקרקסים. היא אמרה לבעלה, בעלי, אני אוהבת אותך, אבל אני מרגישה, אני חולה, אני לא יכולה ללכת לקרקס. נשארה לבד בבית. יוסף גם, נשאר, הוא נכנס הביתה. כתוב שבאותו יום התגבר עליו הניסיון בכאלה בחינות ובכאלה רמות שיוסף לא יכל להחזיק מעמד, לא הצליח. ואומר המדרש כמה זמן היה בין יוסף לבין המציאות של עבירה. כמה זמן היה? אני אומר את זה בלשון הכי עדינה, במדרש זה כתוב הרבה יותר בצורה חריפה. שלוש שניות בדיוק. בין עבירה לבין זה, כתוב שלוש שניות. אותו רגע יוסף הלך לעשות איתה את העבירה. מה קרה? התגלתה אל יוסף דמות דיוקנו של יעקב אבינו. פתאום הוא רואה את יעקב אבינו בחלון. הוא נבהל, אבא, מה אתה עושה פה? מה? טוב, הוא ראה שזה רוחני. אמר, רגע, יעקב בא להזיר אותי. בא להזיר אותי, לא לעשות את זה. הוא התעורר. אומר המדרש, ויש אומרים שזה לא הספיק, שיעקב לא הספיק. לכן באה גם רחל. גם רחל, אמו של יוסף, גם כן באה לשם. כשיוסף אומר המדרש, כשיוסף ראה שגם יעקב וגם רחל באו, ברח החוצה. ברח מהבית ויין, ותתפסהו בבגדו ויין עשה חוצה. ברח, את הבגדים הוא ישיר בבית. תפס שם איזה משהו חלוק וברח החוצה. אומר, יש עוד מדרש אחד שנקרא מדרש אבקיר, זה גם מדרש של חזל. כתוב במדרש אבקיר כך, כתוב, אחרי שיוסף ברח החוצה, התגבר עליו יצרו, חזר לעשות איתה את העבירה. שימו לב מה קרה לו באותו יום. ואז, אומר, כתוב במדרש אבקיר, הוא הגיע לפתח הבית, כשהוא הגיע לפתח של הבית, התגלה אליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, יוסף, אם אתה נכנס הביתה ועושה איתה עבירה, אני לוקח אבן ומחריב את העולם. שמע את זה יוסף, אמר, טוב, עד כאן, עד כאן. להחריב את העולם בשביל עבירה זה לא שווה. ואלה, עם יעקב ורחל הייתי עוד מסתדר. להחריב את העולם זה לא שווה. בשביל עבירה כזה, כל התאוות, לא הולכים להחריב את העולם, עד כדי כך. והמדרש אומר, ממש היה לו גילוי של הקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה לשאול אתכם, יוסף, יוסף הוא צדיק, אנחנו מבינים אותו, לא דנים אותו לקו חובה. אחרי הכל היה לו קשיים גדולים מאוד. ביום הזה נקרא, יוסף נקרא צדיק? כל השנה הוא נקרא צדיק. ביום הזה הוא נקרא צדיק? ביום הזה משמיים שמרו עליו, הוא לא נקרא צדיק בכלל. פליאה גדולה מאוד. כתוב בזוהר הקדוש, באותו יום, דווקא באותו יום, התעטרה בו מידת היסוד העליונה, וזכה להיות יוסף אחד משבעת הרועים, מרכבה ליסוד של עולם האצילות. אז נקבע שיוסף הוא הצדיק יסוד עולם. שואלים, כולם שואלים את השאלה הזאת. גם המפרשים של המדרש שואלים את השאלה הזאת. אנחנו לא מבינים. אם היה כתוב שעל כל השנה הוא זכה, מבינים. אבל דווקא ליום הזה זכה יוסף להשיג את מידת היסוד העליונה. הרי פה אתה לא עמדת בניסיונות. אבל זה בדיוק הנקודה. מה עומק הדבר? כל השנה יוסף באמת מסר את הנפש בשלמות, במסירות נפש הכי גדולה שיכולה להיות. ויש עריכות בזה במדרש, עד כמה. מסר את הנפש בשלמות הכי גדולה. מצד מה שבן אדם יכול לעשות, יוסף עשה את זה כל השנה. אחרי כל השנה הזאת, הוא הצליח לעמוד בניסיון? בכל השנה. הצליח. מה אמרנו? כל עוד האדם מצליח, לא בהכרח יהיה לו הרגשה דקה שבדקות. מסרתי את הנפש והצלחתי. אשראי. אשרי הדור שאני הצלחתי בזה. מה יוסף השיג ביום האחרון? ונפשי כאפר לכל תהיה. ביום האחרון יוסף עלה למדרגת דוד. כי הקדוש ברוך הוא הראה לי יוסף, מה הוא לימד אותו? אמר לו יוסף, אם אני לא מחזיק אותך, בוא תראה שאתה הולך לעשות את העבירה. ואז הוא הבין כל השנה, מי עזר לי כל השנה הזאת, מי בעצם נתן לי את הכוחות לעמוד כל השנה, זה רק הקדוש ברוך הוא. כשהשיג את ההשגה הזאת, הוא כתוב בזוהר הקדוש, זכה להיות צדיק יסוד עולם, שיתתר בו הזה. דווקא הכישלון הביא אותו לשלמות שלו. וזה לימוד, וזה כלל גדול מאוד, בכל המציאות שלנו, שתמיד נדע את הנקודה הזאת, ואת הבחינה הזאת, שאנחנו, מצד ההשתדלות שלנו, מצד הרצונות, העשייה שלנו, אנחנו רוצים להיות ומשתדלים תמיד להיות סור מרע ועשה טוב. זה העבודה שלנו. תמיד ללכת בדרך הזאת. אז אנחנו עושים את ההשתדלות. אבל כולנו יודעים, כתוב בפסוק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אחד יש לו את הכישלונות שלו. העניין הזה של, העניין של האפר, להפוך אפר לאפר מלמד אותנו, לא נחשב דוד אלא להורות לתשובה ליחיד, מלמד אותנו דבר מאוד גדול. מלמד אותנו, כשאדם נכשל, הוא נהיה עצוב, הוא נהיה מדוכא. זה לא האמת, זה היצר הרע שמשקר אותנו. נכשלת? תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לומד פה שיעור פרטי. אם אתה לא מחזיק אותי, אני יכול להיות הבעל תאווה, הבעל העבירות, המשוגע הכי גדול בכדור הארץ. יכול ללכת ללמד את כל הגויים איך עושים עבירות, אם אתה לא מחזיק אותי. אבל אם אתה מחזיק אותי, אז אני גם יכול להיות הצדיק הכי גדול. ואז מה האדם עושה? הוא לוקח את המציאות של הכישלון, של ההתגברות הגדולה שהיצר התגבר עליו, והוא הופך את זה לקרבת השם מאוד גדולה. וזה הסוד כבהמות הייתי עמך.